טוב, רבותיי, אנחנו מסיימים בעזרת השם פרק י' ד' פסקה אחרונה של כוח, תודה רבה. הוא בפרק התחלת, במסכת מנחות. היה רבי מאיר אומר, חייב אדם לברך 100 ברכות בכל יום, שנאמר, ועתה, ישראל, מה השם אלוקך שואל מאימך, כי אם לירא את השם אלוקך, ככה כתוב בפסוק. רבי חייה, ברי דרב אביה, בשבתא, וביום התווה ממלא באיספרקה ומגדני. עד כאן. מה הכוונה? רבי חייא ברי דרב אביה בשבת וביום טוב היה משלים את 100 ברכות בברכות על בשמים ומגדניות ומגדנים. למה? כי כמובן יותר קשה להשלים 100 ברכות בשבת וביום טוב, שהרי במשך השבוע בחול מאוד קל להגיע ל-100 ברכות. אנחנו מתבלים 3 פעמים תפילת 19 ברכות, 18 יש בעצם 19, כבר סגרת 57 ברכות על המקום. ב-3 תפילות בכל יום כבר 57 ברכות מוכנות לך. להשלים אחר כך עם ברכות השחר, זה דבר, וברכות תפילין, ציצית, תפילין, זה מאוד קל. לעומת זה, בשבת וביום טוב, בסך הכל, בכל תפילת עמידה יש רק 7 ברכות, אז הרבה יותר קשה. אז לכן, איך עושים? אז נהגו שדווקא מרבים, זה גם מתחבר לעונג שבת, הנהגו להשלים בכל מיני ברכות, על כל מיני אכילה של כל מיני דברים, ולהריח בסמים. כלומר, מה זה בא להגיד לנו הדבר הזה, ההערה האחרונה הזאת, הסיפור הזה של רבי חייא ברי דרב אביה, שבשבתא וביום התווה הוא היה משלים את 100 ברכות להריח בסמים ולאכול כל מיני ממתקים, יאכלו משמנים ושתו ממתקים. מה זה בא להגיד הסיפור הזה? מספרים לנו סיפור, אתם אומרים. סיפור, סיפורים בגמרא. מה זה אומר? שהם ראו לנכון להשלים 100 ברכות בכל מיני צורות. לדעתי, לעניות דעתי, זה בא להגיד כמה זה חשוב. שהרי לא היו מוכנים לוותר. אדם יכול להגיד, שמה, מצטער. אני לא יוצא, מה אני אעשה? הייתי רוצה לברך 100 ברכות, אבל בכל זה קל לי. בסדר, אבל בשבת, לא, אני דווקא הולך עכשיו לקחת פסמים כדי להשלים 100 ברכות. אני עכשיו הולך לאכול אגוזים ותמרים באגוזים, כדי שאני אוכל לברר בורא פרי העץ ולהשלים עוד 100 ברכות. זה לא יוצא, לא יצא. יצא, יצא, לא יצא. לא יצא, נכון?
זה המקור של הנהג בכנסת להעביר דברים להריח אותם?
כן, בין היתר.
זה המקום?
כן, זה בין היתר. לא המקום היחיד. המקור היחיד. יש עוד מקום במסכת שבת, שרבי שמעון בר יוחאי ובנו ראו זקן שרץ בערב שבת עם שני בדי הדס, ושאל אותם, שאלו אותו, לאן אתה רץ? הוא אמר, אני רץ? מה, לכבוד שבת? למה שני בדי הדס? אחד כנגד זכור ואחד כנגד שמור. והזקן הזה כנראה היה מברך על הדסים ונותן, אני מכיר אנשים שעד היום יש להם את המנהג הזה. מי שהולך לכותל בערב שבת להתפלל מנחה, ימצא משהו, מישהו שמע, שייתן לו פסמים להריח. כמו שממש כתוב בגמורה. אתם רואים, אז זה אומר בקיצור שזה לא סתם הסיפור הזה של 100 ברכות. מאוד צריכים להשתדל, ורבותינו היו נותנים את דעתם על זה, להשלים מהברכות. לכן כשעשו חשבון שאולי לא יצא להם כל כך בקלות, אז השלימו, כן?
בין כך ובין כך,
ב-24 שעות צריכים לברך 100 ברכות. בין שתחליט שזה מלילה ללילה, בין שתחליט שזה מיום ליום, מה שלא יהיה, בתוך 24 שעות צריכים לברך 100 ברכות.
כן.
לא, לא. אני אומר, העיקר שביממה שלמה, היממה, אתה יכול להתחיל אותה מהלילה הרביעית, עד סוף היום הבא, נכון? או אם אתה מחליט להתחיל את זה מהבוקר, אז זה כולל גם את הלילה הבא. זה לא משנה. היממה, ביממה אחת, כן? הרי אחרת הייתי עושה את החשבון שלוש תפילות, שלוש תפילות זה יכול, או אתה מחליט שזה ערבית, שחרית או מנחה, או אתה מחליט שזה שחרית, מנחה, ערבית, מה שלא יהיה. זה תמיד צריך להיות מהברכות, תוך כדי יממה. כן.
היה סיפור כזה גם בתקופה דוד המלך, עם מהברכות.
זה המקור.
זה המקור?
זה המקור. מה שאתה אומר עכשיו זה המקור. שהייתה מגפה, ואז תקנו להגיד 100 ברכות כל יום. נכון, כי מתו 100 מישראל. כן.
הברכות שאנחנו קוראים בתהילים, זה גם שווה? הברכות
ברוך אתה השם למדני חוקיך? לא. זה לא נחשב. כי שם קודם כל ברכה זה אומר בשם ומלכות. דבר ראשון, ולא כתוב שם ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אלא ברוך אתה השם למדני חוקיך. דבר שני, זה לא על תקן של ברכה ממש, זה על תקן של פסוק. לכן אנחנו משתמשים בזה, כשאדם בטעות התחיל ברכה שלא לצורך, אז אנחנו אומרים לא, כדי שלא ייקשל בלהזכיר שם השם לבטלה, אומרים ברוך אתה השם, נו תגמור. למדני חוקיך, ואז אמרת פסוק בתהילים. שיטה, כדי להינצל מאמירת שם השם לבטלה. אבל מכל מקום, רבותיי, אנחנו אם כן לומדים שיש לדבר הזה ערך גדול, שאנחנו רואים שרבותינו התאמצו למצוא דרכים להשלים 100 ברכות בכל יום, עשו חשבון בדיוק. המשנה ברורה עושה את החשבון בדיוק. איך אדם יכול להשלים, יש ימים שזה עוד יותר קשה משבת ויום טוב, יום כיפור זה יותר קשה, יש ימים שתענית זה יותר קשה, יש תענית אם זה שלוש עמידות אז זה יותר קל, אבל יום כיפור למשל זה יותר קשה, אז הוא עושה חשבון בדיוק איך אפשר להשלים את המאה ברכות. זאת אומרת, אתה רואה שהפוסקים התעסקו בדבר הזה בדיוק להגיע לחשבון של 100, שאדם לא יפסיד את הדבר הזה. מה העניין בזה? פשט הכתוב, אגב, איך למדו את זה? כי כתוב, למדו, עשו דרשה כזאת, ועתה, מה השם אלוקיך? שואל מימך, כי אם לירא את השם אלוקיך, אז כאילו כתוב, ועתה ישראל, 100 השם אלוקיך דורש מימך. 100. אל תקרא מה, אלא 100. כלומר, זה ביטוי ליראת השם שלך, שאתה אומר 100 ברכות בכל יום. אומר המהר"ל, פשט הכתוב שהאדם מחויב להכיר את השם יתברך שהוא עילתו, כדכתיב, ועתה מה השם אלוקיך שואל מימך, כי אם לירא את השם יתברך, וידע האדם. כי השם יתברך בשמיים והאדם על הארץ. ולפיכך יש לאדם לברך השם יתברך 100 ברכות. ובזה יכיר עילתו שהוא יתברך בשמיים. כדרכו בקודש, המהר"ל נותן לנו את הנחת היסוד. לאחר מכן הוא יסביר לנו איך הדבר הזה בא לידי יישום באמירת 100 ברכות. זה שיטה אצל רבותינו. קודם כל אסביר לך את הכלל. מה הכלל? הדבר שני, אסביר לך איך חכמים, כשהם תקנו לומר 100 ברכות, התכוונו בדיוק לדבר הזה. אז קודם כל נלמד. מהו הכלל? הכלל אומר המהר"ל הוא ככה. שהאדם חייב כל הזמן, כל יום, לזכור שיש לו מקור. שהקדוש ברוך הוא ברא אותו. שהוא לא נחת פה על פני כדור הארץ במקרה. שפתאום הוא הופיע לעולם. זה דבר לא טוב לאדם המצב הזה. האדם חייב לזכור ולהזכיר לעצמו בכלל וגם לאחרים, שבעצם אנחנו הפרי של הרצון האלוקי. זה מכוון שאתה כאן. הקדוש ברוך הוא בשמיים, רואה את כל עולמו, צופה עד סוף כל הדורות, קורא הדורות מראש, אומר הנביא, ואתה בארץ כי הוא רצה שאתה תהיה כאן. גם במקום וגם בזמן. וזה דבר יסודי מאוד בחיי האדם. יותר מזה, זה נותן את כל המשמעות לחיי האדם. יש אנשים שלא כל כך מבינים מה משמעות החיים שלהם. בשביל מה אני חי פה? יש להם כל מיני שאלות כאלה. בשביל מה אני חי? מה החיים שלי שווים? למישהו בכלל אכפת שאני חי? כל מיני סגנונות כאלה. מאיפה זה בא? מזה. שהאדם לא מודע שהוא פרי תוצאה של רצון אלוקי מכוון. שיש בורא שברא את העולם, וברא כל אדם, ומנהיג את העולם, ומשגיח על כל אחד ואחד מאיתנו, בצורה מאוד מכוונת. זה יסוד מאוד גדול. זה מביא ההכרה הזאת ליראת שמיים. עכשיו, בדרך כלל, אנחנו צריכים הרבה חיזוק להכרה הזאת. והחיזוק בא מתוך אמירת 100 ברכות. בזה שאדם כל הזמן מברך, ועסוק בלהזכיר מלכות שמיים, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, יש מלך, יש מנהיג לבירה, אז זה נורא מחזק בנו את התחושה הזאת, שאנחנו כאן מתוך רצון. אומר המהר"ל, ויש לדעת, כי רשות האדם נחשב עד 10. רשות האדם נחשב עד 10. עכשיו הוא נכנס לדברים קצת עמוקים, קצת שייך לחוכמת הסוד. אנחנו נשתדל להבין את מה שהוא מתכוון כאן, ונראה לאן הוא רוצה, לאן הוא מכוון. ויש לך לדעת, כי רשות האדם נחשב עד 10. שכך אמרו במסכת סוכה, מעולם לא עלה משה ואליהו למעלה מ10, לקיים מה שנאמר, השמיים שמיים לשם, והארץ נתן לבני אדם. הכוונה היא כזאת, שסוף סוף האדם הוא בעל חומר, הוא שייך למציאות גשמית. לכן גם כמה שאדם יתעלה, משהו עדיין מגביל אותו, וההגדרה הכללית של תחום זה עד 10 טפחים. לכן מה גובה של סוכה? מינימלי? 10 טפחים. 10 טפחים זה הגובה המינימלי של סוכה. כלומר, עד כאן חייב להיות רשות, זה רשותו של האדם. כאן, עד כאן יש פה שליטה של האדם. שמיים, שמיים השם, והארץ נתן לבנם. יש לאדם פה שליטה. למעלה מזה, לאט לאט, שליטת האדם הולכת ונעלמת. ומאחר כי מספר 10 שייך לארץ, ובוודאי השמיים הם נבדלים מן הארץ לגמרי, ולכך מספר המתייחס אל השמיים הוא 100. זה ידיעות שהמהר"ל נותן לנו, צריך לקנות את הידיעות האלה, הוא יודע, מספר מתאים לארץ זה 10, מספר מתאים לשמיים זה 100, כלומר 100 זה 10 כפול 10, זאת אומרת, כשאתה מתרחב, אתה כבר נכנס לרשות אחרת, והיא רשות שמיים. בתורה, למספרים יש חשיבות מאוד גדולה. המספרים מבטאים משהו. למשל, דוגמה, המספר 7 מבטא את עולם הטבע, כידוע. לכן העולם נברא ב7 ימים. מספר 10 הוא מבטא כבר מדרגה אחרת, 10 הדיברות, וב10 מאמרות נברא עולם, 10 הדיברות, איזה דברים שכבר עוד מדרגה. ואומר לנו המהר"ל, כשרוצים לבטא מציאות שמיימית, זה מתאים למספר 100. 10 כפול 10, כלומר, כשאתה מתעלה 10 פעמים לעומת רשות האדם, הרשות הבסיסית שיש לאדם על פני כדור הארץ זה 10 טפחים, אז זה מגדיר גם רשות בשבת, הדבר הזה. כלומר, כל הדברים האלה, כן, זה בעצם רשות היחיד, בהגדרות של רשויות בשבת, כל הדברים האלה רואים שזה ככה. אז הוא אומר, מאחר כי מספר 10 שייך לארץ, הוא מספר 20, זה עדיין הארץ, אינו נבדל מן העשרה, כי שניהם לשון 10, והוא לשון 1, ו30 מן 3, וכן כולם עד 100, שהוא מספר לפני עצמו. כלומר, הכפולות של 10, זה עדיין שייכות לארץ. כן? כי לקחת את המספר 10, והכפלת אותו. אז זה לא ממש עלית למעלה מהרשות הארצית ב-20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, עדיין אתה ברשות הארצית, אתה שייך עדיין למדרגה הארצית הזאת. 100 קפיצת מדרגה, זהו, זה כבר לא אותו דבר, יש פה קפיצת מדרגה, אתה התרחקת מהמציאות הארצית. והוא לעומת זה 100, וכן כולם עד 100 שהוא מספר בפני עצמו, והוא נבדל לגמרי מן העשרה. ולכך מספר 100 שייך אל השמיים. ודבר זה מוכח בכמה מקומות, שהמספר 100 הוא כבר מדרגה רוחנית יותר. יש פה יותר רוחניות בדבר הזה, כשאנחנו מגיעים למספר הזה. והכתוב אומר, מה השם שואל מעמך? כי אם לראה את השם. כלומר, שיכיר עילתו, ויהיה ירא מפניו. ודבר זה נותן לו 100 ברכות. מה המהר"ל בעצם רצה להוכיח? שכשאנחנו אומרים 100 ברכות, אנחנו כבר זוכים להתקשר למדרגה שמימית. כן? אנחנו זוכים להתקשר למדרגה הרבה יותר רוחנית. אנחנו מתחילים לתפוס את המציאות היותר אלוקית. כי המספר הזה מעלה אותנו. למשל, דוגמה, אינו דומה 100 ל-101, זאת אומרת כבר 100, מי שחוזר על תלמודו 100 פעמים, או אתה חזרת על התלמוד שלך 100 פעמים, או זה כבר מדרגה, זהו, זה כבר פה, זה כבר תויר 100 פעמים, זה כבר שאתה לומד 100 פעמים את המסכת, זה כבר מתחיל להיות, ותדע לך שלמרות שלמדת 100 פעמים, עדיין יש לך עוד מה להתעלות. למה פתאום הגיעו ל-100 ו-101? לא סתם. אלא באמת, מי שזוכה ללמוד את המסכת שלו 100 פעמים, הוא באמת כבר קנה מדרגה מיוחדת בתורה שהיא לא מדרגה רגילה. כי כשאדם לומד וחוזר ולומד, זה כבר לא רק לצורך קניית ידיעה. מה זה לימוד תורה? לימוד תורה זה לא רק למלא סקרנות ולקנות עוד ידיעות ולדעת עוד דברים. לא, זה להידבק בשם. המטרה של לימוד תורה זה להכיר את חוכמת השם, החוכמה האלוקית. והמדרגה הזאת, אדם לא יקנה כל עוד הוא לא חוזר את תלמודו 100 פעמים, חוזר ועוד פעם, ועוד פעם אומר, וחוזר, וכל פעם הוא מעמיק ונדבק יותר בכוונה אלוקית שבלימוד שלו. ועם כל זה אומרים לו, אינו דומה מי שלומד 101 פעמים למי שלומד רק 100 פעמים. אבל בכל זאת, אתם רואים שהם נקטו במספר 100. זה לא סתם. אולי אתה יגיד, בסדר, אמרו 100, רצו להגיד מספר גדול, נכון? אבל המהר"ל מגלה לנו שזה לא עניין של מספר גדול רק. הוא מסביר לנו שהתורה שייכת יותר למדרגה הזאת. יותר שייכת למדרגה של המאות, כן? 613 מצוות. יותר שייכת למדרגה של המאות מאשר למאות. זה מעלה אותך למדרגה יותר שמימית. אז כשאדם מברך 100 ברכות, זה הוא כבר עבר מדרגה. הוא עבר ממדרגה של הכרת הדברים הארציים להכרת המקור האלוקי שלהם. וכן כולם עד 100 שהוא מספר בפני עצמו, והוא נבדל לגמרי מן 10, ולכך מספר 100 שייך אל השמיים. ודבר זה מוכר בכמה מקומות, והכתוב אומר, מה השם אלוקיך שואל מימך, כי אם לירא את השם אלוקיך, כלומר שיכיר אילתו, שאדם ידע סיבת קיומו וירא מפניו. ודבר זה שנותן לו 100 ברכות, זה המאה ברכות נותנות לאדם את הדבר הזה, את המדרגה הזאת, אשר בברכות נראה שבחו וכוחו, ובזה מכיר אילתו שהוא נבדל ממנו, והוא בשמיים וארץ, ואדם על הארץ, ובזה יש יראה. כלומר, לראות את האדם לעומת מי שברא אותו. ולכך חייב לברך השם יתברך 100 ברכות. כדכתיב, ועתה ישראל, מה השם אלוקיך, וגומר, שייתן שבח כראוי אל אילתו, שהוא בשמיים, והארץ, והאדם על הארץ, ובזה ישירה מפניו, להבן זה. טוב, דברים מאוד עמוקים. פרק תדוו. המצוות שהם עם האדם, ותמיד יסובבונו, הם 3 מצוות. יש לבאר עניינים. כלומר, יש 3 מצוות תדיריות לאדם. כך אומר המהר"ל. בפרק תחלת מסכת מנחות, תנו רבנן, חביבין ישראל, שסיבבן הקדוש ברוך הוא במצוות, תפילין בראשם ותפילין בזרועותיהם, ציצית בבגדיהם, מזוזות בפתחיהם, 3 מצוות. תפילין, ציצית, מזוזה. ועליהם אמר דוד, שבע ביום היללתיך על משפטי צדקך. כן, שבע ביום היללתיך על משפטי צדקך. למה 7? 4 ציציות ב4 כנפות, 2 תפילין, 1 בזרועו ו1 בראשו, 6 מזוזה, 7. על זה אמר דוד את הפסוק, 7 ביום היללתיך. יש פה 7 מצוות. ובשעה שנכנס דוד למרחץ, וראה שעומד ערום, ואמר, אוי לי שאני עומד ערום, בלא מצוות. כיוון שנזכר במילה שבבשרו, נתיישבה דעתו. לאחר שיצא אמר עליו שירה, שנאמר למנצח על השמינית, מזמור לדוד, על המילה שניתנה בשמינית. רבי אלעזר בן יעקב אומר, כל שיש לו תפילין בראשו, ותפילין בזרו, וציצית בבגדו, ומזוזה בפתחו, מובטח לו שלא יחטא, שנאמר, והחוט המשולש לא במהרה ינתק. כן, שלוש מצוות, הוא לא יתנתק מהשם. ואומר, חונה מלאך השם סביב לרעב, ויחלצם, כלומר יציל אותם. יש לדעת ולהבין מעט עניין המצוות האלו, אומר המהר"ל. ואם כי כך סוד המצוות עמוק, עמוק, מי ימצאנו, מכל מקום יש לך לדעת מעט. כי השם מדבר רוצה לזכות את האדם, שיהיה מסובב בשלוש מצוות אלו, שהם שייכים לאדם. אז איך בדיוק זה שייך לאדם, שלוש המצוות האלה? אז הוא מסביר. כי התפילין הם מצוות קשורים באדם. זאת אומרת, זה בגופו. תפילין זה בגופו. ציצית הם בבגדו, שהוא רחוק מן האדם יותר מן התפילין. והמזוזה בביתו הוא עוד יותר רחוק. כלומר, מה אומר המהר"ל? ששלוש המצוות האלה הן הדרגתיות. בגופו, בבגדו ובביתו. לכן חשיבות. שאדם יהיה קשור לשם מצד גופו תפילין, מצד בגדו שהוא לובש על גופו ציצית, ומצד ביתו שהוא גר בו מזוזה. טוב, באמת יש כאן שאלה. שואלים אותנו, מהם עשרה ממדי המציאות השייכים לאדם ולארץ? אפשר ללמוד את עשרת הממדים האלה, זה כמובן שייך לפרק הקודם, בעשרת הדיברות. מלמטה למעלה. כלומר, יש דרך לקרוא את עשרת הדיברות, הדיבר האחרון, עד שאנחנו מגיעים לאנוכי השם אלוקיך. זה מתחיל מן המדרגה הכי נמוכה, לא תחמוד, ואחר כך לא תענה ברעך את שקר, ואחר כך אתה עונה לא תגנוב, ואחר כך לא תנאב, לא תרצח, אחר כך יקבט אביך ואת אמך, ואחר כך משם אתה עולה לזכור את יום השבת לקדשו, עניין קדושת הזמן, ומשם לא תישא את שם השם לשווא, ומשם אתה עולה לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, ולבסוף אתה מגיע לאנוכי, השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אפשר להגיד שעשרת הדיברות זה הסולם שמוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. לאן מגיע? לאנוכי. אז זה נותן תשובה מסוימת למה ששואלים אותנו כאן. אז עכשיו רבותיי, אנחנו חוזרים לשלושת המצוות שמסובבות את האדם. וכאשר הוא מסובב משלוש מצוות, על זה נאמר, והחוט המשולש לא במהרה ינתק. אמנם זהו טעם אלו שלוש מצוות על דרך הפשט, וכך מאוחר בפרק שואל במסכת שבת, ואמרו שם, בכל עת יהיו בגדיך לבנים. מה זה יהיו בגדיך? כוונה נקיים, כן? יהיו בגדיך לבנים, הכוונה שיהיו נקיים. אדם צריך לדאוג שבגדיו יהיו כל הזמן נקיים, שהוא יהיה נקי. אבל לא רק בבגדו, אלא כמובן יהיה אדם נקי. אבל זה מרמז למצוות ציצית, ושמן על ראשך על יחסר, זה מצוות תפילין. מה העניין אלו שתי מצוות שזכר כתוב יותר משאר המצוות? למה מזכירים דווקא ציצית ותפילין? אבל פירול זה הכתוב שאמר בכל עת יהיו בגדיך לבנים, רצה יולומה שיהיה אל האדם זיכוך הגוף, עד שיהיה מסולק מן הפחיתות לגמרי, וזהו בכל עת יהיו בגדיך לבנים, קרא הגוף בגד. בגד זה לא רק הציצית, זה מה שהציצית מכסה, כלומר את הגוף, שהגוף יהיה זך ונקי, והנפש מידת הנקיות, מסילת ישרים. לכך קרא הגוף בגד, שהוא מלבוש הנשמה, לזה התכוונו כשאמרו בכל עת יהיו בגדיך לבנים. וכן מוכח בפרק שואל תניא תם, רב אליעזר אומר, שוב, יום אחד לפני מיתתך, שאלו תלמידיו את רבי אליעזר, וכי אדם יודע איזה יום ימות? אמר להם רבי אליעזר, תיזהרו לשוב בתשובה, יום אחד לפני מיתה, שתמותו נקיים. מה אמרו לו? לא, ומתי, איך אנחנו יודעים? אז אמר להם, וכל שכן, שוב, ישוב היום, שמה ימות למחר, ונמצא כל ימיו בתשובה. ואב שלמה בחוכמתו אמר, בכל עת, כלומר תמיד, יהיו בגדיך לבנים, ושמן על ראשך על יחסה, כלומר תהיה תמיד במצב כזה, שאתה תהיה מוכן להיכנס לפני המלך. אמר רבי יוחנן בן זכאי, משל לאדם, שזימן עבדיו לסעודה, ולא קבע להם זמן, פיקחים שבהם קישטו את עצמן, וישבו על פתח בית המלך, אמרו כלום חסר לבית המלך, טיפשין שבהן הלכו למלאכה, אמרו כלום יש סעודה בלא תורח, כלומר ברוך שאם המלך רוצה להזמין אותנו לסעודה, הוא יצטרכו קודם כל להכין. הפיקחים אמרו, מה אתה חושב שחזר משהו למלך להכין? כל רגע הוא יכול לערוך סעודה. פתאום ביקש המלך את עבדיו, הפיקחים נכנסו לפניו, כשהן מקושטים, כי היו מוכנים. שמח המלך לקראת פיקחים וכעס לקראת טיפשים. אמר הללו שקישטו את עצמן לסעודה, ישבו ויאכלו וישתו. הללו שלא קישטו את עצמן לסעודה, יעמדו ויראו. ונראה לומר, כי מה שאמר שחילק בגדי מלכות לעבדיו, זהו הגוף שהוא בגד הנשמה. ולכך מסיים, ינתנו כלי לאוצר, דהיינו אל הקבר שהוא כמו אוצר, והם ילכו לבתיהם לשלום, היא הנשמה. וכמו שאמר בסוף, שהקדוש ברוך הוא יאמר על גופם של צדיקים, ינוחו על משכבותם ועל הנשמתם, הוא אומר, והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים את השם אלוקיך. זאת אומרת, שהמשל המפליא הזה של רבן יוחנן בן זכאי הוא להסביר לאדם שהוא צריך כל הזמן להכין את גופו, כי בנקיות של הגוף תלוי מקום שהנשמה תתפוס בעולם המתאים לה, ולכן צריכים כל הזמן להיות מוכנים לסעודה. סעודה שהקדוש ברוך הוא עושה לעבדיו הנאמנים שיודעים שהם שייכים למלך, והמצוות האלה שהוזכרו כאן הן מועילות לנו לדבר הזה. כל יום להניח, ללבוש ציצית ולהניח תפילין ולראות מזוזה, אנחנו לא יודעים, אבל זה פועל עלינו מאוד הדברים האלה, זה מזכך את גופנו ואת המציאות הנפשית שלנו, וזה עושה אותנו מוכנים ומזומנים להיות שייכים לשולחנו של מלך. מי הוא זה מלך הכבוד? השם צבאות הוא מלך הכבוד. נמשיך בעזרת השם מחר.